אתם אנחנו בחדר ה-35 של היכל היום יום. יום שישי, כ"ד לטבת, התש"ג. שיעורים שיעורי היום, אנחנו נמצאים בספר בפרשת שמות, חומש לשמות שישי עם פירוש רש"י, תהילים, שזה כ"ד בחודש, זה מפרק קי"ג עד וכולל פרק קי"ח, ובתניא מתחילים את פרק י"ג, אז מתחיל מהמילה הראשונה ובזה, עד הקטע שמסתיים במילים, החושך כנ"ל. בפתגם היומי יש לנו שני חלקים. חלק ראשון הרבי מתייחס לתאריך, כ"ד לטבת, זה תאריך חסידי, אז הרבי נותן מידע על התוכן של התאריך, וזה שתי השורות הראשונות. אומר הרבי, מה זה כ"ד לטבת? אומר, הסתלקות אדמו"ר הזקן בכפר פיינה במוצאי שבת קודש פרשת שמות תקע"ג ומנוחתו כבוד בעיר אדיץ'. נדבר כמה מילים על הנקודה הזו. קודם כל, הכינוי אדמו"ר הזקן, כבר נפגשתי עם הכינוי הזה בי"ט כסלו, אנחנו מכירים, זה הכינוי אדמו"ר הזקן. אז מעניין שלושת הכינויים של שלושת הרבים הראשונים, אדמו"ר הזקן, אדמו"ר האמצעי והרבי הצמח צדק, אלו כינויים שבאו לאחרי ההסתלקות שלהם. אחרי ההסתלקות שלהם, ורק בזמן הרבי הצמח צדק, אחרי ההסתלקות שלו, אז נוצרו הכינויים אדמו"ר הזקן, אדמו"ר האמצעי ואדמו"ר הצמח צדק. אז מה הסיבה של הכינויים הללו? אדמו"ר הצמח צדק קראו לו על שם הספר שלו. הספר של אדמו"ר הצמח צדק הודפס לראשונה אחרי ההסתלקות שלו. ואז קראו לו הרבי הצמח צדק על שם הספר. אדמו"ר האמצעי, מטבע הדברים, היו, אם הצמח צדק היה השלישי, אז היה הראשון, אז הוא האמצעי, אז אחד השם שלו היה אדמו"ר האמצעי. אדמו"ר הזקן, קראו לו אדמו"ר הזקן. מה הכוונה זקן? זקן, הכוונה היא לא בגיל, אלא זקן שהוא היה הכי הרבה שנים כרבי, כנוסי, ביחס לשנים ההם. אדמו"ר הזקן היה רבי 40 שנה פלוס, קצת יותר מ-40 שנה. אדמו"ר האמצעי, הנשיאות שלו נמשכה 15 שנה. ואדמו"ר הצמח צדק, הנשיאות שלו נמשכה קצת יותר מ-38 שנה. אחרי ההסתלקות של הרבי הצמח צדק, בעצם שסיכמו שלושת הדורות שקדמו, אז הראשון, שזה אדמו"ר הזקן, הוא היה הכי הרבה שנים נשיא, אז קראו לו אדמו"ר הזקן. הרבי הצמח צדק על שם שמו, ואדמו"ר האמצעי כאמור קודם. כל פנים, ההסתלקות שלו הייתה בכפר פיינה. הסדר המעשה היה, כידוע שהאדמו"ר הזקן נסע כתוצאה מהמלחמה שהיה בין הרוסים לצרפתים. ערב ראש חודש אלול, האדמו"ר הזקן נסע עם בני הבית שלו למקום שנקרא קרסנה. והיו שם רק שבוע, אחרי שבוע הם ברחו מהצרפתים, והוא היה מטולטל בדרכים עד שהם הגיעו בסייעתא דשמיא בערב שבת. פרשת ואישלח, הם הגיעו לכפר פיינה. ומערב שבת פרשת ואישלח, הוא היה שם עד ההסתלקות שלו, שההסתלקות הייתה במוצאי שבת פרשת שמות. האדמו"ר הצמח צדק מתאר את ההסתלקות שלו במכתב, שמופיע כמכתב הראשון באגרות קודש של האדמו"ר הצמח צדק, הוא מתאר בדיוק את השעה שזה היה במוצאי שבת, בשעה 10:30 במוצאי שבת, אור לכ"ד לטבת, הוא כותב שם את הלשון, שאז נשבע ארון הקודש מאור ישראל, משיח השם, ונתבקש בישיבה של מעלה. זה הלשון של האדמו"ר הצמח צדק, שהוא מתאר את ההסתלקות של הסבא של האדמו"ר הזקן. יש כאן נקודה מעניינת מאוד מאוד, שהרבי כתב פעם בהערה, על העובדה שמציינים שהאדמו"ר הזקן נסתלק במוצאי שבת קודש. הרבי שואל שם שאלה מעניינת, שלכאורה יש לשון בגמרא שאומר ככה. הגמרא אומרת, מת בערב שבת, סימן יפה לו, מת במוצאי שבת, סימן רע לו. כך אומרת הגמרא. אז לכאורה, אם לפי הלשון בגמרא, אדם שמסתלק במוצאי שבת, כתוב על זה סימן רע לו, אז למה מציינים על אדמו"ר הזקן את הציון שהוא מסתלק במוצאי שבת קודש? הרי הזכור של התאריך הזה הוא לא מוסיף לכבודו של אדמו"ר הזקן, לכאורה. אז הרב מסביר שם דבר נפלא. אם אתה מסתכל על המעלה האישית של הבן אדם, מה טוב לו, מה סימן יפה לו ומה רע לו, אז נכון, מת בערב שבת, הסימן יפה לו. למה? כתוב שם שהסיבה היא שיכנס מיד למנוחה. אוקיי? אז ברמה האישית, לא יותר טוב בערב שבת. אבל אומר, ידוע, כמו שאדמו"ר הזקן בעצמו כותב בתניא, שיום ורגע בזמן של הסתלקות של צדיק, אז עבור החסידים, עבור צאן מרעיתו, כתוב שזה זמן של גילוי של עת רצון מאוד מאוד גדול, ונותן כוח עצום לצדיקים, לצאן שלו, לחסידים שלו בעבודה שלהם. אז אדמו"ר הזקן אמר לעצמו, אני לא אסתכל על הטובה שלי. אם היה מחפש את הטובה שלו, אז הוא היה פועל שההסתלקות שלו תהיה בערב שבת. אבל הוא חשב על צאן מרעיתו. אמר, הם נכנסים במדעי שבת, נכנסים לימות החול. כשנכנסים לימות החול צריך כוחות מיוחדים. אז הוא ויתר על המעלה האישית של ההסתלקות בערב שבת, ואמר, אני רוצה להיות עם החסידים שלי ולתת להם כוח, שכשנכנסים לימי החול, וטובת הצון שלהם גדולה יותר מטובת עצמם, וזה בעצם הדגש כאן. שאומרים שהסתלק במוצאי שבת קודש, זה מדגיש את גודל אהבת ישראל של הרבי לחסידים, שהוא מוותר על מעלת עצמו בשביל לתת כוח לחסידים, דווקא כשנכנסים לימי חול, לאמצע השבוע, לתחילת השבוע, צריך יותר כוחות, לכן מדגישים את הנקודה הזו. הנקודה האחרונה שמציינים שההסתלקות שלו הייתה, כמו שאמרנו קודם, בכפר פיאנה, אבל מנוחתו כבוד, איפה הציון של המוזקן נמצא? בעיר אדיץ'. למה הוא לא נקבר בכפר פיאנה עצמו, איפה שהוא הסתלק? כי בכפר פיאנה לא היה בית עלמין, לא היה בית קברות בכלל. הבית קברות הכי קרוב היה באדיץ'. לקחו אותו אז במזחלת שלג, זה היה בטבת, בחורף. לקחו אותו במזחלת שלג מכפר פיאנה עד אדיץ'. מה המרחק שלהם? 300 קילומטר. 300 קילומטר לקחו את גופו הקדוש של אדמו"ר הזקן מכפר פיאנה עד אדיץ', ששם זה היה בית עלמין יהודי, ושם היה, שם מנוחתו כבוד. ויש בסיפורי חסידים כמה וכמה סיפורי ניסים שהיו בדרך ההובלה, אבל אין כאן המקום להאריך, זה רק לציין מה שהרבי ציין פה ביום יום. עכשיו אנחנו נעבור להמשך. להמשך יש כאן ציטוט מעניין, שהרבי מצטט ואומר, האזמור שאל את הצמח צדק. האזמור זה ראשי תיבות, אדוני, אבי, זקני, מורי ורבי. שזה בעצם אומר הרבי הרייץ. הרבי הרייץ מבחינתו, מי היה זקנו? אביו זה הרבי הרש"ב, זקנו זה הרבי מהר"ש. אז הוא אומר, סבא שלי, דהיינו הרבי מהר"ש, שאל את הצמח צדק, דהיינו שאל את אבא שלו. הוא מתאר שם בשיחה שהרבי צמח צדק היה לומד עם הבן שלו. היה להם סדר מסודר שהם היו לומדים מפעם לפעם. אחת ההזדמנויות שהרבי מהר"ש ישב עם אבא, עם הרבי צמח צדק, אז הוא שאל אותו שאלה. מה הוא שאל אותו? ווס אודר זיידה גיבולט מית דרכי החסידוס, ווס אודר זיידה גיבולט מית חסידוס. התרגום, הוא שאל אותו, מה הסבא רצה? רצה לא רק במובן רצה, מה היה התוכנית פעולה שלו? מה היה הכיוון? לאן הוא רצה להגיע עם דרכי החסידות שהוא הניג? ומה הוא רצה עם החסידות? שאל את סבא. למה הוא שאל דווקא את הסבא, את הרבי צמח צדק, על אדמו"ר הזקן? ידוע שלמרות שבין אדמו"ר הזקן לרבי צמח צדק היה עוד רבי ביניהם, אדמו"ר האמצעי, אבל הרבי צמח צדק היה מקבל ישיר מאדמו"ר הזקן. כידוע הסיפור שהאדמו"ר הזקן גידל את הרבי צמח צדק מקטנות, מגיל 3, אז היה מקבל ממש ישירות ממנו. לכן הרבי מהר"ש שאל את אבא ישר על האדמו"ר הזקן, מה היה הכיוון שלו, מה הוא רצה? אתה הרי בוודאי יודע ומכיר, שמעת. אז הוא ענה לו. ויענה הוא הצמח צדק. אז הצמח צדק ענה על הרבי מהר"ש ואומר לו ככה. דרכי החסידות, מה זה דרכי החסידות? כפי שנראה עוד מעט, דרכי החסידות זה הנתינת כוח להצליח בחסידות. אז יש דרכי החסידות שזה כהקדמה. מה זה דרכי החסידות? אז על החסידים זולנזיים ואין משפחת. על פי התוירו באבו. המטרה היא שכל החסידים יהיו כמו משפחה אחת. שיחיו על פי התורה באהבה כמשפחה אחת, שכל החסידים יהיו ביחד. זה דרכי החסידות, זה הכיוון שיעזור, למה הוא יעזור בעיקר, למה המטרה, חוץ מעצם העניין של אהבת ישראל, נמצאים כל החסידים ביחד כמשפחה אחת. זה אומר, חסידוס, מה הוא רצה עם החסידות? חסידוס is חיוס. עם חסידות הוא רצה להחדיר חיות. הריינטרוגן החיוס, להחדיר חיות, ונבלייכטן אלט, להכניס חיות ולהעיר את הכל. חסידות, כמו שאנחנו כבר מכירים את הביטוי הזה מתחילת היום יום, מופיע שם את הלשון, חסידות זה אור וחיות נפשנו. חסידות זה חיות וחסידות זה אור. אז הרבי, האדמו"ר הזקן, רצה עם החסידות להחדיר חיות ולהעיר את הכל. זה הלשון שהרבי יוסף הצדיק אמר לבן. ואז במקור, בשיחה כתוב, שהבן שאל את האבא, הכל, הכל הכוונה הכל? גם את הלא טוב? ואז הוא ענה לו, פה זה לא כתוב כשאלה ותשובה, פה זה כתוב כרצף, אבל במקור, שאל אותו הכל, גם את הלא טוב? מה ההמשך? התשובה של האבא, או יחדם לא טוב. כן, גם את הלא טוב צריך להעיר, הכל. מה הכוונה להעיר את הלא טוב? הרי זה לא טוב. זה אומר, מזולביסן פונדם אגן אמרה אבי אריז, להעיר את הלא טוב, לזהות אותו, להכיר את הלא טוב שלך כמו שהוא, תעיר אותו, ומה המטרה? או יפמתקן זנם. כשאתה תזהה אותו, אתה יודע לתקן אותו ולעשות אותו כמו שצריך. זאת אומרת, יש כאן עריכות שהרבי פעם דיבר. הרעיון הזה להעיר את הכל, זה כבר אנחנו מכירים מהבעל שם טוב. כמו על התורה הידועה של הבעל שם טוב, שאפילו את הגוף שהוא חמור שונאך, לא צריך לשבור אותו, אלא צריך לעבוד את השם איתו ביחד. אבל פה יש תוספת. לא רק עם הגוף, אלא אפילו עם הלא טוב, אפילו עם הרע. גם ברע יש ניצות שאפשר גם אותו להוציא ולהפוך לטוב, לתקן אותו. לחזור בתשובה עליו ולתקן אותו. על זה לשאול את השאלה, איך נצליח? איך נותנים משימה כזו כבדה ואחראית לכל חסיד? אם יש דרכי החסידות. אם חיים ביחד באהבה, ואנחנו כבר מכירים פתגם שקראנו לפני זה, ביום יום היה לנו לפני כמה ימים, פתגם בחף טבת, ששני, שלמור המצאי אמר, ששני חסידים נמצאים ביחד, אז יש שתי נפש אלוקית, הנפש במית אחת. אז זה הלכת כמה וכמה פה, זה לא שניים, אלא כלל החסידים ביחד באהבה. אז מול כל נפש במית של אחד, יש לו, לא, יש לו גדוד שלם שעוזר לו. אז זה כבר לא כוח עצמך, זה כוח כזה גדול, שבוודאי בכוח הזה יכול להיות הצלחה להעיר את הכל ולהעיר אפילו את הלא טוב ולהפוך את הכל לטוב. ופה נסיים נקודה שהזכרנו, כבר דיברנו שבמסלול של היום יום יש לנו רמזים בתקופות מסוימות את המהלך של ספרי הרמב״ם. אז דיברנו כבר מ-A תבט התחיל הרמז על הספר הראשון של הרמב״ם, ספר המדע. מ-A תבט במשך שישה ימים עד U תבט היה לנו כל יום רמז על הלכות אחרות בספר המדע לפי הסדר. אחר כך היה הפסקה, מי"ד טבת היה הפסקה, עד פה, עד כ"ד טבת. כ"ד טבת אנחנו מתחילים, יהיה לנו כמה ימים שאנחנו נדבר על הספר השני ברמב״ם. מה הספר השני ברמב״ם אחרי ספר המדע? בא ספר אהבה. ספר אהבה מתחיל בלכות קריאת שמע, הולך שם תפילין, ספר תורה, ברכות וכו', מסתיים בלכות מילה, זה ספר אהבה. הרעיון של ספר אהבה יש בה פתגם היומי. איפה הוא מרומז? אז קודם כל הוא נקרא ספר אהבה. הפתגם של אדמו"ר הזקן היה, מה הוא רצה עם דרכי החסידות? שחסידים יחיו ביחד באהבה, כמו משפחה אחת באהבה. זה מרמז על ספר אהבה. ויש פה רמז עד לסיום. הסיום של ספר אהבה זה הלכות מילה. ומבואר בפנימיות התורה במיוחד, שמילה, ברית מילה, מה עניינו? העניינו של ברית מילה זה אור גדול מאוד שמתגלה בברית מילה. מה עניינו? לתקן גם את הלא טוב, להוריד את העורלה ולתקן גם את הלא טוב. שזה בעצם מה שאדמו"ר הזקן אמר, מה הוא עשה עם חסידות? להעיר את הכל, להעיר גם את הלא טוב. לעשות את האדם מהול ונקי. אז פה בפתגם הזה יש לנו רמז על ספר אהבה עד לסיום ההלכות האחרונות, שזה הלכות מילה. בפתגם של מחר ומחרתיים אנחנו נראה רמז על ההלכות שבאמצע, מקריאת שמע ועד הסיום של מילה שמרומז בפתגם היומי.